לכולם. כיוון שאתם נקראים בני צבי, וצבי אני מבין זה הרב צבי יהודה, אז בחרתי לדבר קצת על, על הדברים שהרב צבי יהודה התעסק איתם בעיקר בשנות חייו האחרונות. אבל זה היה הכל על רקע של לימוד תורה והתמדה עצומה למעלה מ-70 שנה, כשהוא למד עם, הוא אמר לנו שהוא למד את כל התורה פעמיים עם אבא שלו, עם הרן הרב זצ"ל. וגדלותו העצומה בתורה היא לא דווקא בספר לנתיבות ישראל, גם שם, אבל בעיקר הוא התעסק בהלכה, בלימוד גמרא, רש"י, בתוספות ראשונים ואחרונים, כפי שזה משתקף בהחלט בכל ההערות שלו על ספרים של אבא שלו בהלכה. אתם יודעים שהרב קוק כתב הרבה ספרים בהלכה, דעת כהן, משפט כהן, עזרת כהן, מצוות הארץ ועוד. יש לו גם ספר לתפילין, חבש פאר, וספר לדרוג, עץ הדר. ואת כל הספרים הללו באופן כללי הוציא כמעט את כל המוציא הרב צבי יהודה בעבודת נמלים. עם המון הערות בסוף, אני בטוח שיש פה את הספרים האלה של הרב. יכולים לראות למה, הוא תמיד בטוח, בסוף כל כרך כזה של הלכה, יש המון הערות הלכתיות שלו. באמת, האיש עצום וגדול בהלכה, מגדולי הדור בהלכה, וגם בשטח האמונה, ובסוף ימיו במלחמה, בראש החץ של המלחמה לארץ ישראל. גם המקום הקדוש הזה, אנחנו היינו פה ביחד עם הרב צבי יהודה, בהקמת אבן הפינה לבניין של הישיבה, הגבוהה. לא היה אז שום בית בנוי בשומרון, שום בית אבן בנוי בשומרון. היינו קודם בשילו, ואחר כך באנו לפה. ואני זוכר שהרב צבי יהודה דיבר על בית אל, ואולם לוז, שם העיר לראשונה. אתם יודעים שמה זה לוז? לוז זה כתוב בחז"ל, כשאדם נפטר, ויש ריקרון בקבר, וכל הגוף שלו נאכל והכל, אבל יש עצב קטנה שנקראת לוז, שיהיה בסיס אחר כך לתחיית המתים. אז כמה אומר, הנה, בית אל, בבית הראשון, שנבנה, בית האבן הראשון שנבנה בשומרון, ובעזרת השם הוא ילך וייבנה. עכשיו תראו, כל המהפכה הזאת של ההתיישבות בכל השטחים האלה, כמעט כל ההתיישבות, התיישבויות וההתנחלויות, יצאו מהבית של הרב צבי יהודה ברחוב עובדיה 30 בירושלים. לכן מתאים מאוד שאנחנו נעסוק בקיצור, כמה שנספיק, בגבולות ארץ ישראל. תודה רבה. אנחנו נפתח בדברי הרמב"ן בעקבות חטא העגל וחטא המרגלים. תסתכלו במספר אחד, כתוב ככה: זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. זה תפילת משה רבינו בעקבות חטא העגל. ותדבר עליהם הרבה זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי לזרעכם, אתן לזרעכם ונחלו לעולם, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. זה בעקבות חטא העגל. גם בעקבות חטא המרגלים משה רבינו מתפלל תפילה. מה ההבדל בין שתי התפילות? אז אומר הרמב"ן במדבר פרק י"ד, לא הזכיר בתפילה הזאת, כלומר בתפילה בעקבות חטא המרגלים, לא הזכיר לאברהם, ליצחק וליעקב כלל. התפילה מאוד דומה לחטא העגל, חוץ מהמינוס שאת אברהם, יצחק ויעקב הוא לא מזכיר. למה לא מזכיר? זה אבות האומה. והטעם בעבור שהארץ ניתנה לאבות ומהם ירשוע. אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל לא בזכות עצמנו, אלא בזכות אבות. מאז האבות, ארץ ישראל שלנו. והם מורדים באבותם, המרגלים, ולא היו חפצים במתנה שלהם, אשר האבות הם הבוחרים במאוד. ואך יאמר אשר נשבעת להם בך, וכל הארץ הזאת נתן לזרעכם. והם אומרים, אי אפשי במתנה הזאת, היהודים האלה, בעקבות המרגלים שהגיעו והם הפחידו את עם ישראל, אמרו, אנחנו לא רוצים את ארץ ישראל. טוב לנו במדבר, יש לנו הרם הכי גדול בעולם שהיה ושיהיה משה רבינו. 40 שנה הם לא התבטלו, עמדו תורה. יש אומרים שלכן המרגלים הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. סיבה אחת, בגלל שהם לא יהיו מנהיגים כבר יותר. אבל סיבה אחרת, טוב לנו במדבר, נכון. אנחנו נמצאים במדבר, אבל לא חם, יש לנו ענני עקבות, יש לנו בערה של מרים, יש לנו מן. יוצאים בבוקר, לוקטים את המן, אני רוצה שזה יהיה דומה בטעם שלו לבשר, הבשר, חלב, מה שאנחנו רוצים, נהדר, מה אנחנו צריכים את ארץ ישראל? ולכן אומר הרמב"ן, הוא לא הזכיר אחרי חטא המרגלים את ארץ ישראל, כי הם לא רוצים את ארץ ישראל. הם בועטים בארץ ישראל. לצערנו הרב, גם היום כל מיני יחידים כאלה, לצערנו הרב, הם לא כל כך יחידים, שלא רוצים את ארץ ישראל בשביל היהודים. אבל בוא נעזור את זה עכשיו בצד. אז זה מה שכתוב פה, זה ההבדל בין חטא המרגלים לחטא העגל. ועכשיו בואו ניכנס קצת למתנה הגדולה הזאת שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא לארץ ישראל. בסוף פרשת עקב יש פסוק, והוא לא הפסוק היחידי, יש 17 פעמים בתורה גבולות ארץ ישראל. ובאמת על רגל אחד קשה להקיף את הכל, זה שיעור מסכם, שעל כל אחד מצדדים של ארץ ישראל צריכים להגיד 3 שיעורים, אבל ככה אנחנו נוהגים בישיבת מרכז הרב, אבל אנחנו פה, פעם שלישי שאני נמצא פה, אי אפשר להספיק את הכל, אבל על קצה המזלג לפחות נדע קצת. מספר 3. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר והפרת, עד הים האחרון יהיה גבולכם. זאת אומרת, בפסוק הזה כתוב גבולות ארץ ישראל, כמו שאמרתי לכם שיש במקביל עוד 16 מקומות כאלה, פחות או יותר. אבל בפסוק הזה עצמו יש שאלה. אני שואל אתכם שאלה, כתוב, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, בלי מגבלות. ואחר כך כתוב, מן המדבר והלבנון, מן הנהר הפרת, בים האחרון יהיה גבולכם. זה סתירה. קודם אתה אומר שכל המקום, איפה שאתם תדרכו, יהיה שלכם. ופתאום אחר כך אתה מגביל את המקום, אתה אומר, זה וזה, מהדבר. איך מתיישב הפסוק הזה בעצמו, בסתירה כל כך גדולה מן היובל? יש מישהו פה איזה רעיון בעניין הזה? אז בואו נראה מה שאומר הרמב"ן. הרמב"ן במשפרה 4. כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, על דעת רבותינו, הנה הם שתי הבטחות. שכל מקום אשר ירצו לכבוש בארץ שנער וארץ אשור וזולתם, יש שלהם והמצוות כולם נהגות בהם. באמת אין מגבלות. כי הכל ארץ ישראל. ומן המדבר והלבנון עד הים האחרון יהיה גבולכם, שאתם חייבים לחופשו ולאבד משם העמים. כמו שאמר כאן, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, ולעקור עבודה זרה ומשמשיה כמו שהזכיר למעלה, והבטיח כי לא יתייסב איש בפניכם בין בארץ הנזכרת, בין בכל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו. למעשה אומר הרמב"ן ככה. קודם כל אתם חייבים לכבוש את מה שכתוב בחלק השני של הפסוק. מדבר, לבנון, הנהר פרת. אחרי שכבשתם את הגבולות המינימליים האלה, יש לכם אפשרות להתפשט יותר. אם יש לחץ גדול של עם ישראל שמתקבצים הגלויות מכל העולם כולו, ואפילו האמריקאים שנמצאים בתוך הדולרים מגיעים לארץ ישראל ואין מקום, ואתם רוצים להתרחב בארץ ישראל, אין מגבלות. אתה יכול, אם תדרוך כף רגליכם בכל מקום שיהיה, זה בסדר גמור. אבל קודם כל תרבשו את מה שאני עכשיו אומרת לכם, התורה. מן המדבר והלבנון, מן הנהר והפרת עד הים האחרון. לכן אנחנו חייבים ללמוד איפה זה המקומות האלה, איזה מדבר ומה זה לבנון. נהר פרט אנחנו יודעים, תסתכלו במפה, הנחש השחור הזה שמסתרע מלמעלה מטורקיה, עובר את עיראק וסוריה ונגמר במפרץ הפרסי, זה נהר פרט, זה אנחנו יודעים. אחד מהנהרות, ארבעת הנהרות של גן עדן. אבל את שאר הדברים צריך ללמוד, זה בהחלט לימוד בפני עצמו שצריך הרבה לעסוק בו, אבל קודם כל בואו נלמד את העיקרון של הרמב"ן בספר המצוות. אתם יודעים שיש רמב"ם ספר המצוות, תרי"ג המצוות, ויש תוספות של שהוסיף הרמב"ן. הרמב"ם מנה שם תרי"ג מצוות. ויש תוספות שהרמב"ן מוסיף משלו על מצוות עשה, ומוריד מצוות עשה מסוימות של הרמב"ם. אחת המצוות הללו היא מצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל, שהרמב"ם לא מונה אותה בתוך ספר המצוות, והרמב"ן כן מונה. והרמב"ן אומר, אני קורא את הרמב"ן במספר 8, מצווה רביעית שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה בעזולתנו מן העולמות או לשממה. יש פה 3 מרכיבים. לכבוש את המקום הזה, לא לתת שום ריבונות זרה לאף אחד במקום הזה, ולא להשאיר אותו שומם, צריך לפתח את הארץ, לבנות, לתת, חקלאות, כל הדברים האלה. והוא אמרו להם במסעי, פרשת מסעי שיהיה בשבוע הבא, ורמבן שם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, והתנחלתם את הארץ. ונכפל זה העניין, כזה העניין במצווה הזו במקומות אחרים. כי אמרו, בעוד מקום, בואו ברשות הארץ וכולי וכולי, אמרתי לכם כבר עוד 16 מקומות שכתבו במצווה הזו. האם מישהו יודע למה הרמב״ם לא מונה את זה בתור מצוות עשה? בואו, תתחילו לעבוד קצת. מה זה? מה פירוש כללי? אתה אומר דבר נכון מאוד. מה שלך? איך? ידידיה. מה שידידיה אומר זה נכון, אבל אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. יש לנו כל מיני מצוות שהן פרטיות. מצוות הנחת תפילין, מצוות שבת, מצוות ציצית, המון מצוות פרטיות. הרמב״ם אומר כלל, אני מונה בספר המצוות רק מצוות שיש בהן, שהן פרטיות. דברים כלליים אני לא מונה. ואחת המצוות הכלליות ביותר זה מצוות כיבוש ויישוב ארץ ישראל. למה? כי עיקר התורה היא ארץ ישראל. אפילו החפץ חיים עושה, אומר חשבון, אומר, נגיד הנחת תפילין, זה לא מצוות תלויה בארץ. או כיבוד אב ואם. אבל גם כן התורה מאזכרת זה יחד עם כיבוש ארץ ישראל. להגיד לך שעיקר המצווה היא בארץ ישראל. החפץ חיים אומר שממשל אנחנו מניחים תפילין בחוץ לארץ, ומניחים תפילין בארץ ישראל, הנחת תפילין שלנו בארץ ישראל שווה פי 20, לא יודע מאיפה לקח למספר הזה, פי 20 מהמצווה של הנחת תפילין בחוץ לארץ. כי כל המצוות בעצם נוצרו במצב הבריא של עם ישראל בארצו. ומה שאנחנו בגלות מקיימים את המצוות, ונענשים על העבירות, זה אימונים לקראת קיום המצוות בארץ ישראל. אז הראשון שאמר את זה, מה שידידיה כבר אומר, מה, הראשון שאמר את הדבר הזה זה הרב חיים פלאג'י, אחד מגדולי ישראל בטורקיה, הרב הגדול בטורקיה, חיבר 80 ספרים, הוא כותב את זה הראשון, אבל בעקבותיו הולכים גם מרן הרב זצ"ל, שמסביר ככה שהרמב״ם לא מונה, כי זה מצווה כללית, וגם אותו דבר גם מסביר רב צבי יהודה, אותו דבר ייבדל לחיים ארוכים גם הרב עובדיה יוסף, במאמר גדול שלו מסביר שהרמב״ם לא מנה את זה בתור מצווה פרטית, כי זה לא בגלל שזה מינוס, אלא זה פלוס, זה מצווה כל כך כללית, אז הוא לא מונה את המצוות הכלליות בתוך המצוות, והרמב״ן כן מונה. לכן הרמב״ן מונה במצוות עשה ד' את המצווה הזאת של כיבוש ויישוב ארץ ישראל. והרמב״ן פה אומר לנו באמת בצורה מאוד מתומצתת דברים מאוד חשובים. אתם יודעים שהרמב״ן בעצמו, הרמב״ן הלו אומר פה שיש לנו כמה מרכיבים לכבוש את הארץ, לפתח אותה, לא להשאיר אותה לשממה, לא לתת ריבונות זרה. למה הרמב״ן שבא לארץ ישראל הוא לא כבש את ארץ ישראל? בגלל שהרמב״ן בא בגיל 70 לארץ ישראל, בעקבות ויכוח גדול שהיה לו עם כמרים נוצריים בחוץ לארץ, הוא היה גדול לדור. התווכחו על הנצרות והוא ניצח את הכמרים והם זממו להרוג אותו, אז הוא בא לארץ ישראל. בא לארץ ישראל, בא לירושלים כמובן. בא לירושלים, לא היה מניין בירושלים. לא היה מניין, היו ארבעה צבעים בירושלים, כך הוא כדי באיגרת שלו, איגרת הרמב״ן, למשפחתו. והוא אסף לתוך ירושלים עוד כמה אנשים משכם, משכם כן היה מניין, והביא ספר תורה משכם והתחיל לבנות את בית כנסת הרמב״ן. הוא קנה את המקום הזה של בית כנסת הרמב״ן, אני בטח שאתם יודעים שבעיר העתיקה בית כנסת הרמב״ן, אנחנו צריכים כל יום להתפלל שם, ברוך השם. והוא בנה את בית כנסת הרמב״ן, כי זה מה שהוא יכול היה לעשות, עם מקל לא כובשים את ארץ ישראל. כשצה"ל כבש את ארץ ישראל, אז הוא עשה מצווה עוד יותר גדולה. עם הכוח הפיזי החזק, שזה בעצמו נס גלוי, שאחרי שנות שואה נוראה שהרסו וחתכו את עם ישראל, שליש מעם ישראל, שלוש שנים אחרי זה, מדינת ישראל הקימה צבא והקימה משטרה והקימה את מדינת ישראל, זה ממש נס שאין אך ורע בכל אומות העולם. ועכשיו יש לנו ברוך השם צבא, ותדעו לכם שיש במגירה של צה"ל תוכניות לכבוש עד הפרט. לא בגלל שהם למדו תורה, בטח אולי באופן מסתר זה גנוז גם כן בלבבות של כל כלל ישראל, אלא בזמן מלחמת המפרץ, כשהפגיזו את ארץ ישראל מעיראק, אז היו תוכניות לכבוש את עד הפרת ולסלק את הטילים האלה של העיראקים מהמפה, ויש כוח לצהל לכבוש, וצהל גם היה באמת צהל בפיקוד אנשים מבני צבי, אז היינו כופרים כבר את ארץ ישראל גם בתבר הירדן. אבל כל פנים, זה, המצווה הזאת היא מצווה נצחית, כללית מאוד, לכן הרמב״ם לא מונה אותה, אבל הרמב״ם מפרט אותה מאוד. והוא אומר, תדע לך, זה המצווה הזאת היא לא פעם אחת שהייתה בימי יהושע. אני מדלק אותי כבר למספר 11, בסדר ימי למטה. אל תשתבש ותאמר, כי המצווה הזאת היא המצווה במלחמת שבעת העממים, שנצטוו לעבדם. אין הדבר כן, שאנו נצטווינו להרוג האומות בהילחמה ממנו, אם רצו להשלים, נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים. כולם יודעים שגוי שרוצה להיות בארץ ישראל, צריך לקיים שבע מצוות בני נוח, ולהאמין במשה רבינו, שהוא נתן לגויים שבע מצוות בני נוח. זה אני אומר, זה כמעט קצה המזלג. הערבים לא מאמינים במשה רבינו, הם אומרים שיש לך היה אחד מוחמד, שהוא לא יודע לקרוא ולכתוב, הוא הנביא במקום משה רבינו. והם לא יכולים פה להיות בארץ ישראל, כי יש להם דת אחרת. האסלאם. הערבים שהם לא דתיים, אם הם מאמינים בשבע מצוות בני נוער ומשה רבנו, הם יכולים להישאר פה אחרי שהם יעברו פרוצדורה של גיור בבית הדין הרבני. זה מה שקרה, הרמב״ם מתקדם, נעזבם בתנאים ידועים. אבל הארץ, גם כשנשאיר אותם פה חלק מהם, לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות ודור מן הדורות. שום ריבונות זרה לא תהיה בארץ ישראל. גם של הצדיקים הגויים. ואחר כך הוא מדלג, אני מדלג עוד טיפה 13, הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות. שלוש פעמים הוא חוזר על הדבר הזה, שאל תטעה ותאמר שזה פעם היה, ועכשיו כבר אין מצווה כזו. להפך, אנחנו חייבים, ככל שאנחנו יותר חזקים, לרבוש יותר את ארץ ישראל. ובוודאי לקיים את מה שכבר כבשנו. לכן הרב ציודה היה תמיד מתחיל את ההתנגדות שלו מנסיגה, או מהרס בתים, או כל מיני שטויות שיש ממשלות שעושות אותן. הוא התחיל תמיד את הדיון שלו מהרמב"ן הזה. והיום מביא את הרמב"ן, תסתכלו מה שכתוב ברמב"ן, שבכל הדורות אנחנו צריכים לפתח את ארץ ישראל, ויש מצוות עשה כזאת. אז מי שחס ושלום נסוג משטח בארץ ישראל, ומוסר אותו לגויים, הוא עובר על מצוות עשה של כיבוש ארץ ישראל בכל הדורות. זה א', הוא עובר על לא תכונם, שכתוב בפרשת דברים, לא תכונם, לא נתת להם חנייה בקרקע, זאת אומרת לא נתת להם שום חלק בארץ ישראל, לריבונות שלהם, או לבעלות שלהם, ולא ישבו בארציך, עוד לב אחד, שהוא, זה שני לבים ומצוות עשה, הכי גדולה מכל המצוות כמעט, היא שקולה כנגד כל המצוות. ולכן אסור לזוז מילימטר אחד מארץ ישראל. ואתם תפתחו את כל הכרוזים של הרב ציודה, בספר הלכות ציבור, בלדיבות ישראל שלו וכדומה, הוא חוזר על זה המון פעמים, בכל מיני וריאציות, שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל. הוא מוסיף שם עוד נקודה אחת, שארץ ישראל לא שייך דווקא לעם ישראל שנמצא עכשיו, ברוך השם, בארץ ישראל. עדיין יש המוני מיליוני יהודים בחוץ לארץ, זה גם שלהם, ארץ ישראל גם שייכת להם. וגם לדורות הקודמים שכבר נפטרו זה שייך, וגם לדורות העתידים זה שייך, ואין שום סמכות משפטית לממשלה שבישראל לתת שטחים לגויים, או להעביר שטחים מריבונות שלנו לריבונות זרה, בשום מחיר. מה שכן צריך לעשות זה להילחם בהם. זה בהחלט מצוות עשה להילחם, כמו שאנחנו רואים במצוות עשה של הרמב"ן. עכשיו בואו נסתכל קצת, נתחיל להיכנס קצת לגבולות. תסתכלו רגע אחד, ברמב"ם, הלכות קידוש החודש, בצד שמאל של הדף הראשון הזה, מספר 18. זה רמב"ם ממש מעניין. אתם יודעים, תסתכלו רגע אחד במפה, יש קווי רוחב במפה, היום, מפה של היום, זה מפה של היום. וגם קווי אורך. הרמב״ם משתמש בקווים האלה כדי לספר לנו איפה זה ארץ ישראל. מה גבולות ארץ ישראל? תשאלו אותי מה הרמב״ם ידע קווי רוחב לפני 700-800 שנה. באמת גם אני הסתפקתי בדבר הזה. כתבתי מכתב לקרטה, אתם יודעים שקרטה זה המלך של המפות. קיבלתי מהם תשובה. כתבו שכבר 500 שנה לפני הרמב״ם היה חוקר מצרי, גיאוגרף מצרי מפורסם, פולוטומרוס, והוא קבע את קווי הרוחב וקווי האורך של המפה עד היום. ובדיוק ברמב״ם, כשהוא מונה את הקווי רוחב, אתה יכול לראות שהמספרים אפילו זהים. למשל, הרמב״ם אומר שירושלים נמצאת בקו רוחב 32, תסתכלו במפה, אתם רואים? קו רוחב 32, גם תל אביב נמצא שם בשטח הזה, אבל גם ירושלים, ירושלים היא בקו רוחב 32. באיזה הקשר הרמב״ם מדבר על הקווי הרוחב האלה? בהקשר לדיני קידוש החודש. אתם יודעים שבעזרת השם שיבנה בית המקדש, קרוב ממש, אז אנחנו כבר לא נקדש את הראייה לפי הלוחות של הרב טיקוצ'ינסקי או דבר כזה. אנחנו נחכה, מזה אנחנו, הסנהדרין, ישבו בהר הבית, יחכו לעדים שיבואו ויעידו שהם ראו את הירח, את המולד של הירח. אם באו עדים, נגיד, ממוצאי כ"ט מחכים לעדים, אם באו עדים ואומרים, אנחנו ראינו את הירח, חוקרים אותם ודורשים אותם, באיזה צורה זה היה, רבן גמליאל, היו כאלה טבלאות, שאלו את העדים, ראיתם ככה, 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 חקרו את העדים והתברר שזה נכון, אז היום הזה זה יהיה א', א' בחודש הבא. אם לא באו עדים, אז מעברים את החודש. זאת אומרת, יש כ"ט, ואחר כך יש למד, ואחר כך יש א'. אבל אם באים עדים יותר מאוחר, והבאים העדים יכולים לבוא מכל ארץ ישראל, גם מרחוק מאוד בארץ ישראל, במרחק 7 ימים מארץ ירושלים, אם אחרי 7 ימים באים עדים, שהלכו ברגל הרבה זמן כדי לבוא לבית דין ולהעיד, הם באים לבית הדין ואומרים, אנחנו ראינו את הירח בזמנו, משנים את התאריך. מה שהיום נגיד ב', זה יהיה בחזרה זה יהיה א'. כי העדים האלה העידו שהם כן ראו את הירח. אז הרמב״ם אומר, מאיפה באים העדים? תראו מספר 18. ולפי שהראייה, ראיית הירח, לא תהיה אלא בארץ ישראל, כמו שביארנו, עושים כל דרכי החשבון בנויים על עיר ירושלים, ולשאר המקומות הסובבים אותה בכמו 6 או 7 ימים. רואים את הירח תמיד ובאים ומעידים בבית דין. ומקום זה, איפה זה השבעה ימים ירושלים, הוא נוטה מתחת קו השווה. מה זה קו השווה? קו המשווה, נכון? המסווה באמצע העולם, אנחנו יושבים צפונית לקו המשווה, נכון? כנגד רוח צפונית, וכמו 2:30 מעלות, זה קו הרוחב של ירושלים, עד 5:30 בצפון, ועד 9:20 בדרום, תכף נסתכל במפה. וכן הוא נוטה מאמצע היישוב, כנגד זה גם 3 קווי אורך ימינה מירושלים ו3 קווי אורך שמאלה מירושלים. זה ארץ ישראל שמשם באים העדים. זה לא אומר שארץ ישראל לא יותר גדולה, אבל אנחנו לא יכולים לחכות לעדים שיבואו אחרי 15 ימים, כי אז אנחנו לפעמים נאכל חמץ בפסח. אנחנו מחכים להם 7 ימים. אז זה, למדנו מהרמב״ם לפחות שזה ארץ ישראל. תסתכלו כבר הרגע במפה, תסתכלו. קו רוחב 32 זה ירושלים. אתם רואים גם תל אביב. אתם הולכים צפונה, אתם מגיעים, אני הולך לשפת הים. מתל אביב אני מגיע לחיפה, לאקו, צור, צידון, בירות, ברוך השם זכינו להיות שם, מלחמת שלג. הלבנון, ארץ יפהפייה. כולכם מכירים את רמת הגולן, הלבנון עוד יותר יפה מרמת הגולן. מלא נערות, מלא מים, משהו אדיר. ואחר כך אני ממשיך הלאה, עברנו את בירות, הגענו לטריפולי, ואחר כך הגענו על שפת הים לעיר נמל שנקראת בניאס, לא בניאס של רמת הגולן שהיא נמצאת הרבה יותר דרומה, בקו רוחב 33, אלא עיר נמל בניאס, היא מפורסמת מאוד היום, כי שם אסה בטובח את העם שלו שם במקום הזה, כן ירבו. על כל פנים, איך שלא יש, זה קו רוחב 35, 3 קווי רוחב, צפונה מירושלים, כל קו רוחב, בין קו רוחב אחד לשני, בערך 100 קילומטר, זאת אומרת, 300 קילומטר צפונה מירושלים, זה משם באים העדים, לירושלים. זאת אומרת, כל לבנון היא ארץ ישראל, לפי שיטת הרמב״ם, וגם חתיכה מסוריה. כי בניה זה עיר נמל גדולה סורית בחוף הים. בדרום, מקו רוחב 32 מירושלים, נלך דרומה, 3 קווי רוחב, אנחנו מגיעים, פחות או יותר, בין 29 ל-30 לקו רוחב של אילת. אז אנחנו מקבלים פה בהחלט מפה, תסתכלו טוב במפה הזאת, אתם רואים, הרמב״ם אומר שהנילוס הוא נהר מצרים. אז כל החלק הזה שנקרא ימית, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן. וגוש קטיף שהוא יותר למעלה, שיבנה במהרה בימינו אמן. כל המקומות הללו, ארץ ישראל 100%, אין שום מחלוקת בדבר הזה. יש מחלוקת, תראו, אתם רואים שם במספר 31, בקו רוחב, ואדי אל-עריש. יש כפתור בפרח, אומר שבדי לריש זה, זה, זה הנער מצרים, לא הנילוס. כשחמישה עשר פוסקים אומרים שהנילוס הוא ארץ ישראל, אבל הוא אומר, הכפתור בפרח אומר שבדי לריש. אז ימית ורפיח ועזה הם צפונה לבדי לריש, והם ארץ ישראל, ומי שנסוג משם עבר על מצוות עשה של כיבוש ארץ ישראל, פלוס שני לבים שלא יישבו בארציך, והארץ לא תמחר, גם יש עוד לב אחד, והארץ לא תמחר לצמיתות, ולא תכונן. זה בדיוק המצב שיש לו בתיק של בגין ושל שרון, זה נמצא שם טוב, בתוך, בתוך התיק שלהם שם, הדבר הזה. אז אני חוזר עוד הפעם, אנחנו קיבלנו פה ממש מפת ארץ ישראל לפי שיטת הרמב״ם. אם אנחנו הולכים ימינה, אתם רואים שיש קו, קו, שני קווים מלמטה למעלה. זה קו האורך של הרמב״ם מצד ימין. אתם רואים שכל עבר הירדן של היום, ממלכת ירדן, היא ארץ ישראל. מי ישב שם? מי ישב בארץ בעבר הירדן המזרחית? פרשת שבוע. שניים וחצי השבטים. מנשה ישב ברמת הגולן. וראובן וגד ישבו קצת יותר דרומה. גם זה, אני אומר לך במאמר מוסגר, אתם יודעים שהייתה פעם הצהרת בלפור, אתם בטח יודעים את ההיסטוריה הזאת. בלפור הצהיר הצהרה, וזה אומץ על ידי חבר הלאומים של אז, שכל שטחי ארץ ישראל על פי התנ"ך צריכים להקים שם את מדינת ישראל. ולצערנו הרב לא הייתה אז ממשלת ישראל ולא היה צבא, אבל היה הסוכנות היהודית, היה גוף כזה של הסוכנות היהודית שהוא ניהל את העניינים של היהודים, והיהודים הטיפשים האלה ויתרו על כל עבר הירדן בשביל לעשות שם את ממלכת ירדן. כי הצבא הבריטי שכבש את ארץ ישראל, גם כולל את עבר הירדן המזרחי, הוא סבל מהבדואים שם, עשו להם צרות, אז האנגלים החליטו לצמצם את הצהרת בלפור, להוריד 70% משטח ארץ ישראל הגדולה, ולשאיר לנו רצועה צרה, צרה בצד שמאל במערב של ארץ ישראל. לא יודע מה, יש כבר על... הממשלות כאלה התחילו מזמן כבר בשיטה הזאת. לא למדו רמב״ם, לא למדו תורה, לא למדו חומש, אולי לא העמידו בדברים האלה, אז נדלן, אפשר לתת למי שרוצים, כאילו שהם בלבדים של ארץ ישראל. אז זה שיטת הרמב״ם. זה גם כן הרגל לך. עכשיו בואו נתחיל להסתכל לאט לאט בגבול דרום, מזרח וצפון. כן. אני אסביר, כתוב שחעמון ומואב ואדום, אז עכשיו לא כובשים אותם, אבל בעתיד יכבשו. כתוב מובן מפורש בחז"ל, בבבא בתרא, ועוד מאוד מדרשים. כתוב, אל תצר את מואב ואל תתגר בו מלחמה עכשיו. אז אתם יודעים גם איך כבשו את עבר הירדן, הרי זה עמון ומואב. אז עמון ומואב תיארו בסיחון, כתוב. סיחון כבש קודם את עמון ומואב. דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין, אם אני כבר מדבר, אתה כבר שואל. אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לבלעם הרשע, שיש לנו זכות על עבר הירדן המזרחי. למה? כי הלא מה היה? קודם היה עמון ומואב ואדום. הם רצו לעבור באדום, אדום לא נתן לעבור. הלכנו צפונה לעמון, עמון לא נתן לעבור. ואז כבשנו חלקים מעמון ומואב. איך כבשנו? התורה אומרת לא לרבוש. עמון ומואב תיארו בסיחון. סיחון המלך כבש חלקים מעמון ומואב, אז זה כבר לא עמון ומואב. זה אפשר לעם ישראל לכבוש בפיקודו של הרמטכ"ל הגדול משה רבנו את עבר הירדן המזרחי, חלקים מעמון ומואב. כי עמון ומואב תיארו בסיחון. רש"י מביא בפרשה הקודמת איך סיחון כבש את עמון ומואב. סיחון הביא את בלעם, בלעם קילל את עמון ומואב, ואז סיחון כבש את עמון ומואב. אז אנחנו צריכים להגיד תודה רבה לבלעם שהוא אפשר את הגיבוש של עבר הירדן המזרחי על ידי סיחון, ואז אנחנו מסיחון כבשנו את ארץ ישראל. אחר כך הוא עשה דברים נוראים, אז הוא מת בחרב, הרגו אותו, את בלעם, כמו שכתוב במפורש בתורה. אני אחזור עכשיו לענייננו. תסתכלו. אני מדבר עכשיו על גבול דרום בארץ ישראל. אנחנו אמרנו שהרמב״ם אומר, שפעם אחת הרמב״ם אומר קו רוחב 29 ופעם אחת 30, זה בדיוק קו הרוחב של אילת. אבל בואו נסתכל על מפרשים קצת אחרים. אני קורא במספר 25. קודם כל, יש פה כלל, במסכת פסחים דף צדיק ד', הגמרא אומרת לנו איך מודדים מרחקים? אנחנו מודדים בקילומטרים ובמטרים. בזמן חז"ל לא היה קילומטרים ולא מטרים ולא סנטימטרים. איך היו מודדים? מרחקי הליכה. הייתה יחידת מדידה, יום הליכה. יום הליכה, או הולכים 40 קילומטר. 10 פרסאות ביום. זה היום, זה מטיבי הלכת הולכים. הצנחנים הולכים 40 קילומטר ליום. אבל אז כולם הלכו ברגל, לא היה מכוניות ולא היה מטוסים, גם לא היה בקושי היה אוניות. אז אנשים התרגלו ללכת ברגל. אז היחידת המדידה של חז"ל היא כמה ימי הליכה יש. אם אתה רוצה להגיד 80 קילומטר למשל, אתה אומר 2 ימי הליכה. ואז, לאור מה שעכשיו אני אומר, אתם זוכרים שהתוספות יום טוב, או לפני התוספות יום טוב, המשנה בעצמה במסכת תענית, היא כותבת, אני קורא, אני קצת מדלג על ה... תכף נחזור לדרום, 34, תסתכלו. בשלושה במר חשבן שואלים את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו, חמישה יום אחר החג, כדי שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. מה פירוש הדבר? אנשים באו לעלות לרגל בחג הסוכות. 15 יום הם הלכו מהפרת, שם זה גבול ארץ ישראל, עד ירושלים. 15 ימי הליכה, אנשים, הילדים, עם העגלות, אבל זה כבר היה קיץ, פשוט בגדי קיץ. הגיעו לירושלים, חגגו בשמחה רבה, שמחה בית השבה וחג הסוכות. מוצאי סוכות מתחילים ללכת הביתה. אם נבקש גשם מיד, ויבוא לנו גשם, עם ישראל יהיה לו קשה מאוד לתפקד. יהיה מתחיל להיות בוץ, בא מבגדי קיץ. חס ושלום, הם יחשבו בפעם הבאה לא לבוא לארץ ישראל, כי זה היה להם מאוד קשה, במיוחד לפעמים בסוכות. לכן חז"ל אמרו, תחכה 15 יום אחר החג, כדי שיגיע החום בישראל לנהר פרת. אם תסתכלו אחר כך שגמור את הסוכות במספר 35, התוספות יום טוב, הוא מראה איך זה בדיוק 15 ימים. כי המרחק מירושלים לנהר פרת הוא 600 קילומטר. מהלך אדם בינוני ביום 10 פרסאות 40 קילומטר, 600 לחלק ל-40, כמה זה? 600 לחלק ל-40. 15, נכון. זה 15 יום אחר החג. אז אנחנו כבר יודעים שבצפון, בכל אופן, זה הפרת הוא הגבול. למשל, נחזור בחזרה לדרום. בגבול דרום כתוב ככה. לא מזמן למדנו שהתחנות שלח את המרגלים שמלכו לארץ ישראל, לרגל את ארץ ישראל. אומרת התורה ככה, מספר 26. ויעלו ויתו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמד. הם הסתובבו באיזה מקום בערב הסעודית, מימין, צד המזרח של ארץ ישראל. ומשם משה רבנו שולח את המרגלים, ועכשיו הוא אומר את המסלול של המרגלים. תראו מה שכתוב, רש"י. מדבר צין עד רחוב לבו חמד, הלכו בגבוליה המרגלים, באורך וברוחב כמין גם, כמו ריש כזאת. הלכו רוח גבול דרומית ממקצוע המזרח למקצוע המערב, הם היו במזרח ארץ ישראל, הגיעו עד שפת הים, עד שפת הים התיכון, בדרום, כמו שציווה משה, עלו זה בנגב, דרך גבול דרומית, מזרחית עד הים, שהים הוא גבול מערבי. ושם חזרו והלכו על גבול מערבי, על שפת הים, עלו למעלה, עד לבו חמת, שהוא יצא לו רער, וכו'. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום. כך כתוב בתורה, בפרשת שלח, אם תסתכלו במפה, אתם רואים את המסלול של המרגלים. אי שם, שכתוב פה ירדן, עיראק, משם נשלחו המרגלים, הם הגיעו לשפת הים באיזשהו מקום, נגיד בעזה, אחר כך הלכו לאורך החוף צפונה, עד למעלה, לבו חמת, פחות או יותר עד טורקיה, אחר כך חתכו בחזרה למוישה רבינו. זה היה המסלול של המרגלים. באופן נורמלי, כמה זמן צריך ללכת את המרחק הזה? אז רש"י אומר, ארץ ישראל היא 400 פרסה על 400 פרסה. מהלך אדם בינוני ביום, 10 פרסאות. אז אם זה 400 פרסה על 400 פרסה, זה מרחקים עצומים. רק מהמדבר עד הים, כבר זה 40 יום. ואחר כך לאורך שפת הים עוד 40 יום. ולחתור בחזרה באלכסון, שזה עוד יותר מ-40 קילומטרים. אז הם היו צריכים ללכת 120 יום, פחות או יותר. אז למה הם הלכו ב-40 יום? אז רש"י אומר לנו את הסוד של הדבר הזה. תראו מה שרש"י אומר. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, 27, רש"י, ישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, עלו 400 פרסה עד 400 פרסאי. מהלך אדם בינוני 10 פרסאות ביום. הרי מהלך 40 יום מן המזרח למערב. הם הלכו אורכה ורוחבה, אלא שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שיגזור עליהם יום לשנה, קיצר לפניהם את הדרך. הקדוש ברוך הוא ידע שזה כל יום עכשיו יהיה צרה גדולה ויסתובבו במדבר. אם זה היה 120 או 150 יום, היו צריכים 150 שנה להסתובב במדבר. והקדוש ברוך הוא לא רצה את זה, אז הוא סידר להם הליקופטרים שהלכו יותר מהר. משהו כזה. תאמינו שהקדוש ברוך הוא יודע לבנות הליקופטרים בדיוק עם הצד וקצת יותר. אז איך שלא יהיה, אתם רואים איזה מרחקים עצומים שזה גבול דרום של ארץ ישראל. אם אני אקח משפת הים, ימינה, 400 פרסה זה 1,600 קילומטר. ואני מגיע בהחלט למפרץ הפרסי אפילו. אז הגבול דרום הוא גבול ענק. וגם גבול צפון, בצפון השפת הים אין כל כך הרבה הרים, אז ודאי שזה מרחק עצום עד טורקיה. אחר כך הם שברו בחזרה, חוס מקלב, שהוא גם הלך לבינתיים ביום למערת המכפלה, אבל אתם רואים, כבר מקבלים מושג שארץ ישראל היא ענקית, המובטחת לנו. עכשיו בואו נסתכל, יש כאן סיכום קטן של גבול דרום, מספר 30. יש שיטה שאומרת שכל חצי האי סיני זה ארץ ישראל. זה אומר, תוספות יום טוב, וגם רשי, לרוב הפוסקים הנילוס הוא נער מצרים, ויש אומרים שוואדי אל עריש הוא נער מצרים, על כל פנים אין שום מחלוקת שחבל ימית וגוש קטיף הם ארץ ישראל בשביל אותם, אין לזה ספק. בואו נדבר טיפה על עזה. אתם יודעים שהיה פעם שר הביטחון, שאול מופז, יום אחד שמעתי אותו נואם בכנסת, הוא דיבר על עזה, עזה זה בוץ, צריכים לצאת מעזה, זה לא נחלת אבות. אז אני לא יודע מי שזה בדיוק האבות שלו. נחלת אבותינו זה 100%, עזה היא נחלת אבותינו 100%. ואמרתי, אנחנו שרים כל ערב, היום בערב נשיר יר ריבון עולם, נכון? מי חיבר את היר ריבון עולם? איפה היה הרב? בעזה. הרב של עזה, הרב ישראל נג'רה. יר ריבון עולם זה ראשי תיבות של המילה ישראל. ישראל נג'רה. הוא היה אחד מגדולי הרבנים, היה מספר שנים הרב של עזה, בקרותיו היה בנו הרב של עזה. ובעזה ישבו המוני יהודים, כמעט שלא פסקה התיישבות בעזה עד מאורעות תרפ"ט. עזה הייתה עיר מאוד מרכזית. זכינו גם להיות בעזה בזמנו. עזה הייתה עיר, יש שם בית כנסת, פסיפס נהדר שהיו שם יהודים, כמה בתי כנסת. עזה הייתה עיר מרכזית של יהודים בארץ ישראל. אין בזה שום מחלוקת שעזה היא ארץ ישראל. אתם יכולים לראות קצת טיפה מקורות לדבר הזה, שוט הרדבז, מספר 31. למען דאמר ארץ ישראל חייבת בתרומות ומעשרות אפילו בזמן הזה מן התורה. אז הנמי חייב מן התורה, אפילו חייבים שם תרומות ומעשרות, בשמיטה ויובל, כמו כיבוש בית שני. גם יש מכתב מאוד יפה של הרב קוק, שבה קבוצת יהודים מפונניה רצה לקנות נחלה בארץ ישראל. מה הוא מציע להם? בואו תסתכלו, לפני הרבה שנים, בשנת תף רשיים. יותר מ-100 שנה, 32. שלום וברכה, נמצא נכון להתחייב לקרוא תורתו שיש איזו קבוצה מיאליסטוק שרוצה לקנות חלקים בארץ ישראל. ואז הוא כותב, נראה אתה שיקנו ברפיח, תחת יד בריטניה, על יד אל עריש. שיקנו ברפיח, ואז הרב אומר להם, זה ארץ ישראל. תקנו שם, בעיר אל עריש, תקנו שם נחלה. זה ארץ ישראל. כאן, יש כמה וכמה תשובות כאלה. אבל זה על קצה המזלג, גבול דרום, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר על הדבר הזה. אנחנו נעבור טיפה לגבול צפון. כבר אמרתי מקודם, בגבול צפון הזה חלק מהפרט, הפרט נמצא בצפון ארץ ישראל קצת, וגם במזרח של ארץ ישראל. אז עד הפרט, פסוק מפורש, צריכים להגיע. אבל עכשיו בואו נסתכל, דבר מאוד מעניין. היה אחד מגדולי חוקרי ארץ ישראל, מגדולי הראשונים, קראו לו הכפתור והפרח, רבי אשתורי הפרחי. איש תורי הפרחי זה איש תורה ופרח. הוא כתב ספר כפתור ופרח, שזה הספר היסודי בכל מצוות התלויות בארץ. והוא בכבודו ובעצמו 7 שנים טייל בגבול ארץ ישראל. בטח על חמור, אני יודע. ושבע שנים הוא אמר, אני רוצה לראות בעיניים שלי איפה גבולות הארץ. הוא לוקח אותנו לטיול מאקו צפונה. תסתכלו במספר 37. לדעת, זה ההר. איפה זה הור ההר, הנקודה הצפונית, מזרחית, מערבית לארץ ישראל? אנא מקומה. טרחתי זמן מרובה, יגעתי ומצאתי תודה להשם. דה, כי מנהר המפורסם הסמוך לאקו, הוא הר הכרמל, בזמנו עוד לא היה חיפה, ולא הקריות, ולא קריית מוצקין, היה אקו. אז אם תסתכלו במפה, אתם רואים את אקו, היא נמצאת קו רוחב 33, משם הוא הולך צפונה לחפש את הגבול הצפוני בארץ ישראל. אז אני הולך ככה, אומר, הוא מספר לנו. הוא מהר הכרמל אל הצפון, ימצאו קצת ראשים בים יבואו, והם בשטח הארץ. יש ערים גבוהים שהם, הפסגה שלהם היא כבר בים. איזה ערים גבוהים? צור, תסתכלו במפה, 33 לצפונה. צור, צידון, בירות. וראש שקוראים לו בערבית וג'ל חג'ר, כלומר פני האבן. זה על יד טריפולי, קצת יותר בצפון. וסמוך לו רס אל בסיט, יש לכם את זה פה במפה, אני לא יודע את זה כל כך ברור, רס אל בסיט נמצאת בקו רוחב 36, אתם רואים רס בסיט שם, כתוב. עד שמה, שמה זה הנקודה הצפונית מערבית בארץ ישראל. שימו לב, הכפתור הפרח שבדרום אמר שוואדי אל-עריש זה הגבול, בצפון הוא אומר שהגבול הוא ברס אל בסיט. זה מרחק אדיר מירושלים, זה ב-400 קילומטר מירושלים צפונה. והוא אומר שיש שם הר ענק, כשאתה רוצה לסובב אותו מסביב, זה לפחות יום הליכה. זה יותר מ-40 קילומטר. ואחר כך הוא אומר, אחר כך הוא יורד בחזרה דרומה, הוא אומר, גם בירות ארץ ישראל כמובן, אז הכפתור הפרח קובע לנו בהחלט שהצפון הוא נמצא בנקודה הזאת, בצפון, בצפון, בקו רוחב 35 פחות או יותר, או 36, והרמב"ם קו רוחב 35, ובקשר לזה רוצה לספר להם משהו מאוד מעניין. כשאנחנו היינו במלחמת שלג, וצהל כבש את לבנון, אני לא הייתי בסיירת, אנחנו היינו רבנים צבאיים. והלכנו, נסענו, זה היה מבצע פסח, להכשיר את המוצבים בלבנון. ובמלחמה עצמה, אתם יודעים, כל מלחמה, יש ספר שמן של המלחמה, כל יחידה, איפה היא צריכה להיות, מה היא צריכה, כל התובלה של היחידה, ומה קוראים חללים, וכל המון פרטים במלחמה. מלחמה זה צריך המון המון שכל איך להילחם. בתוך הספר הזה אנחנו פותחים את הספר, אנחנו מוצאים הערה של הקמב"ץ, של קצין המבצעים. צה"ל צריך להגיע מקסימום עד קו רוחב 35. לא יודע אם הקמב"ץ למד רמב"ם, אבל זה בדיוק מה שכתוב פה, קו רוחב 35 של הרמב"ם. אבל הכפתור הפרח אומר שצריכים להגיע עד קו רוחב 36. אבל אפילו נסתפק במועט עד קבוע 35, אז כל לבנון היא ארץ ישראל, ומי שעשה נסיגה מלבנון, כולל האדון אהוד, שברח מלבנון, הוא עשה עבירות חמורות ביותר. עבר על מצוות של ארץ ישראל, עבר על לא ישבו בארצך ועל לא תכונם, ועל ואז לא תמכה לצמדות. וכשאתה בורח ממקום הראשון, אחר כך אתה בורח גם במקום שלי. אז אתה נסוג מימיב, אז אתה נסוג מגוש חטיף, ואתה מקבל בתמורה, ברוך השם, יש להם, נותנים לנו הרבה מתנות, הרבה פצצות וכל מיני דברים כאלה. זה התוצאות, שעד המקום אתה מקבל את התוצאה שלך שאתה עברת על העבירות האלה. עכשיו בואו נסתכל קצת עוד בגבול מזרח. אני אעשה את זה הכל בקיצור, אבל בהחלט על כל אחד מהדברים האלה צריכים להגיש כמה שיעורים. תראו, בגבול מזרח, יש פסוק מפורש בדברי הימים, שבט ראובן וגד, היו להם הרבה צון, והם לא הסתפקו בחלק המזרחי שהם קיבלו ממשה רבנו. וכתוב ככה, או למזרח 40, או למזרח ישב עד לבוא המדברה, למין הנהר נהר פרת, כי מקניהם רבו בארץ הגלעד. זאת אומרת, היה להם מדי צפוף בגלעד, אז הם כבשו עד הפרת לפי שיטות מסוימות, כך אומר הרד"ק, אבל המצודות דוד במקום 42 אומר, הוא למזרח ישב, כלפי מזרח ישב, עד המקום למין הנהר פרת והלאה. לא הסתפק ראובן בנהר פרת, הוא עבר את הפרת לצד מזרח, גם שם הוא מתיישב. תסתכלו מספר 45, השיעות מלכו. עניין הלכה, כבר כתב בספר כפתור ופרח, שמצווה לגור גם בכיבוש עולי מצרים וכן בעבר הירדן. ואין ספק להערר אחר דבריו. אם כן, בזמן הזה, מצווה היא מזדמן לאדם. לקנות מצווה לקנות. אם אדם מזדמן לו לקנות מחלה בעבר הירדן, שיקנה. כבר כתב בספר כפתור ופרח, שיש דין אמירה לעקום, אתם יודעים, זה גמרא מפורשת בגיטין ובקמה, שכשרוצים לקנות נחלה בארץ ישראל, מותר לעבור על איסור של אמירה לגוי. אתם, אני אומר לכם במאמר מוסגר, אתם מכירים בטח בעיר עתיקה את הרחפה הזו שנקראת, שם ישבו היהודים הראשונים שהתנחלו בעיר העתיקה, והרחבה הזאת נקנתה מערבי בשבת. למה? כי הערבים כבר הרבה מאוד שנים יש להם פסק דין מוות לכל מי שמוכר שטח ליהודי. להם מותר הכל, הבג"ץ לא מתערב בפסק דין מוות הזה. ויש פסק דין מוות. הם שמעו שיש מסע ומתן לקנות את השטח הזה של בתי מחסה בעיר העתיקה, הם עקבו אחרי הערבי שהוא היה בעל הבית של המקום הזה, כל יום היו עוקבים אחריו שהוא לא יעשה מסע ומתן עם היהודי. אבל בשבת הם לא עקבו אחריו, כי הם אמרו, היהודים בשבת לא מחללים שבת, לא קונים ומוכרים. בשבת הזמינו עורך דין מוסלמי, גוי, והוא חתם על קנייה, אמרו לו, אתה תחתום על הקנייה של בתי מחסה. זו גמרא מפורשת שמותר לקנות מגוי כדי שנתנחל בארץ ישראל. אסור לעבור עבירה אחרת, להתגלגל דברים אחרים, אבל עבירה דרבנן שהיא מאוד חמורה של אמירה לגוי מותרת בעניין הזה. ולכן בתי מחסה עד היום בידינו בזכות הגמרא הזאת ששם משה נותר לקנות את זה בשבת. גם כבר אתם רואים, זה המסורת של הערבים. על חרבך תחיה, מי שמוכר ליהודים צריך להרוג אותו כמובן. אני אעשה בזה 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 ספק. בואו נסתכל קצת בדברי הגמרא בכתובות. 46. בכל השעס, בכל סדר סדרי השעס, מוזכרת עבר הירדן. ואני אביא דוגמה. שלוש ארצות לנישואין, 46. יהודה, עבר הירדן והגליל. אין מוצאים עיר לעיר ומכרח לכרח, אבל באותה ארץ מוצאים. זאת אומרת, אם אדם מתחתן עם אישה בעבר הירדן, הוא לא יכול להכריח אותה לעבור לגליל. יש עבר הירדן, הגליל, ויש יהודה. אבל בתוך השטח הזה, כן, הוא יכול לכפות את אשתו, לבוא איתו לגור במקום מסוים בתוך השטח הזה. אבל מה אומר רש"י על המקום? שלוש ארצות לנישואין, במספר 47 אומר רש"י, ארצות לנישואין, שלוש ארצות הן בארץ ישראל. כל עבר הירדן היא ארץ ישראל. ואין שום הבדל בין שתי גדות לירדן. חוץ מהבדל אחד, שבזמן שהיה מותר לבנות משכן, אי אפשר לבנות בערב הירדן המזרחי, רק במערבי. ולכן הם בנו את שילו, את נוב וגבעון, את הגלגל, בחלק המערבי. אבל חוץ מזה, זה ארץ ישראל באופן מלא. הראשון, לצערנו בהיסטוריה, שהחליט שעבר הירדן שייכת לערבים באופן חוקי, זה היה יצחק רבין. הוא גם עשה דברים טובים, אבל זה פשע גדול מה שהוא עשה. הוא חתם הסכם עם הירדנים שזה שלהם. כאשר באופן עקרוני, אף אחד בעולם לא הכיר על שלטון של חוסיין לעבר הירדן המזרחי. כי זה, נתנו את זה להם באופן זמני, זה מגיע לנו. אבל הוא הראשון שחתם על הדבר הזה. ובהחלט צריך, זה יצא מהתודעה שלנו. צריך לדעת שזה, אנחנו עכשיו נמצאים בחלק קטן של ארץ ישראל. אנחנו צריכים עוד לכבוש עד הפרט, ולמעלה ולמטה, עד הנילוס ועד הפרט בצפון. זה צריך לדעת ולרשום לפנינו, ולזכור שבהחלט את שלוש ארצות בארץ ישראל, יהודה, עבר הירדן והגליל. בכל אחד בסדרי הש"ס, אמרתי לכם, כתוב משנה כזאת. בואו נסתכל קצת בדברי החזון איש, מספר 49. עבר הירדן הוא כארץ ישראל מן התורה לכל דבר, שהרי אמרו בערכין כשגלו שבט ראובן וגד, בטל היובל. למה בטל היובל? כי 2.5 שבטים גלו. משום שאין כל יושבי עליה. אלמא דעבר הירדן מקרה ארץ ישראל לעניין כל יושבי עליה. פשוט התשבץ, נתבאר, 50, נתבאר שעבר הירדן דינה כדין יהודה וגליל, לעניין ביאור, בכוונה בשמיטה, לעניין העלאה והוצאה, על מארץ סיחון ועוג. היום יש בידינו רק קטע קטן בעבר הירדן וזה רמת הגולן. זה אחד שבט בראש מנשה. ואני אגמור בשלושה מקורות אחרונים שיש לנו בדף הזה. מקור מספר 1 זה 52, יש פה הדרכה לדורנו גם כן. מי שרדה בכל השטח הזה, מהפרת עד הנילוס, קראו לו שלמה המלך. והוא רודה בכל עבר הנהר, 52, מתפסח ועד עזה, עד חבל עזה, הכוונה למטה. בכל מלכי עבר הנהר, ושלום היה לו מכל עברה מסביב. בזכות זה שהוא שלט, לא סתם שלט, חזק שלט. מודה. בכל השטח הזה, אז הוא יכול היה לעשות שלום עם השכנים שלו. ויש ישראל לבטח בדת, איש תחת גבנו ותחת עינתו, כל ימי שלמה. כי אתה צריך לשלוט חזק. אתה כובש את לבנון, אתה לא נסוג מלבנון, אתה משפיל את העם שנמצא שם ומכריח אותו או להיות, או להסתלק משם או להתנהג, כמו שצריך להתנהג. אתה כובש את גוש קטיף, אתה כובש את עזה, אתה צריך להכריח את העזתים להתנהג כמו שצריך. או לזרוק אותם מפה. אני קורא מספר 53, ויש כאן יסוד גדול של הרב קוק, בעקרות הראייה. ואני אסביר לכם מה הרקע של המחקר הזה. ארץ ישראל נכבשה על ידי הבריטים בסוף מלחמת העולם הראשונה. הם כבשו את כל ארץ ישראל כולל עבר הירדן, ואחר כך הם קראו מאיתנו את עבר הירדן, נתנו אותו לחוסיין המלך, לדעדלה זה היה. אבל היה שם בתוך הצבא הבריטי, היה גדוד העברי, גדוד של יהודים, חלקם שומרי תורה ומצוות, בפיקודו של המג"ד היה ז'בוטינסקי, והם השתתפו בכיבוש עבר הירדן המזרחי. והיה קשר מאוד הדוק של הרב עם המג"ד של הגבודות הזה, המג"ד היהודי וגם המג"ד הבריטי. ביקש מהמג"ד לשחרר אותם מחפירות בשבת, לא ללוג על הגילוח שלהם. הוא מאוד דאג לגדוד העברי הזה בעבר הירדן המזרחי. ואז אחד החיילים שלח לו מכתב ואמר, תראה, כבוד הרב, אני מאוד מתבייש, למה אנחנו צריכים לכבוש את עבר הירדן המזרחי בדגל בריטי? נמציא דגל ישראל, עוד לא היה דגל כחול לבן שלו, את הרצל. נמציא דגל שלנו ולכבוש את ארץ ישראל המזרחית בדגל שלנו. אז הרב אומר לו תשובה מאוד חכמה. כותב לו ככה, תדע לך. עבר הירדן המזרחי, ארץ ישראל במאת אחוזים. וגם הגויים צריכים לשמוח שעבר הירדן יהיה בידינו. למה? כי יש המון מלחמות בעולם. לא יהיה שלום בעולם, תראו מה שהרב קוק כותב. מספר 53. עצם הכבישה במלחמת התנופה הוא תוכן אנושי כללי. כל האנושות צריכה להיות מעוניינת להחזיר לנו את כל ארץ ישראל. למה? נוגע לכל האנושיות לא פחות ממה שנוגע לנו. אין ספק בדבר שכל זמן שלא יתוקן מצב ישראל על ידי השבת גזלת ארצו אליו, לא תישא המלחמה הנוראה הזאת כל פרי לשלום האנושי הכללי. אם הגויים רוצים שלום בעולם, שיבינו לנו את כל מה שגזלו מאיתנו מארץ ארץ ישראל. ובעקרות הראייה גם אומר הרב, איך מנהלים מלחמה? חבל שצהל לא למד את האיגרת הזאת. אחד מחוקרי התנ"ך שלח את השאל את הרב, איך זה דוד המלך התאכזר, השכיב את המואבים, שני חבלים להעמיד וחבל אחד להחיות, ואת האדומים מוכר, הוא שם אותם בחריצי הברזל, לא יודע מה זה בדיוק, במתחינות להישאר שזה לא נעים כבר. איך דוד המלך מתאכזר? תראו מה שאומר הרב, עיקרון יסודי למלחמה, 54. ענייני המלחמות אי אפשר היה כלל בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב, שרק ישראל לא יילחם. כשהמואבים כובשים את הארמונים, כך הם עושים להם. כשהמונים כובשים את המואבים, כך עושים להם. אם אתה תילחם ותרחם על הגויים שכבשת, בסוף יזרקו אותך משם. זה בדיוק מה שהיה במלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים, הערבים היו עבדים שלנו. יכולנו להסתובב בעיר העתיקה באופן חופשי, לא צריך שום ליווי, שום דבר. בכל הארץ נסענו בלי נשק, בלי שום בעיה. מה קרה במשך הזמן? התחלנו לרחב. אני זוכר כמו היום, שהיינו בעיר העתיקה, בעיר העיר חדשה, וכבשו את ירושלים העתיקה, אז תנובה שלחו מכונית חלב לתת לתינוקות של הערבים בעיר המזרחית. מה עשו הערבים? הרגו את הנהג. ככה הם מתנהגים. אם אתה מתנהג עם שודדים בצורה של כפפות משי, אתה לא תשלוט יותר. בינתיים, אנחנו באמת שואפים לא להתנהג בצורה כזאת, ולעתיד לבוא אנחנו נהיה כולנו רחמנים לרחמנים, ונסתפק במועט, אבל אומר הרב פה כלל מאוד חשוב, תראו מה שהוא אומר, תראו, היה מוכרח להפיל פחד על הרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות, עם ציפייה להביא את האנושות, למה שהיא צריכה להיות, אבל לא לדחוק את השעה. דע שבלכות ציבור לא החמירה התורה כלל לדחוק את העם לחסידות. חסידות זה בן אדם לחברו, תסתפק במועד. אז הם כבר השמאלנים אומרים, נו, תסתפק במועד, יש לנו פה ערבים, ניתן להם גם בכלל, צריכים להסתפק במועד. בציבור לא מסתפקים במועד, בציבור מקיימים את כל מה שאנחנו אמרנו פה, כובשים את כל ארץ ישראל, ולפעמים הדבר הזה כרוך במלחמות ובשפיכות דמים, ולפעמים גם באכזריות, כי אחרת אתה לא תשרוד. אם אתה לא תתנהג בצורה כזאת, כמו שאתה הסביבה במזרח התיכון, כמו במזרח התיכון, אז לצערנו הרב אחר כך אתה לא תשרוד, אתה תפצע נסיגות. וזה אנחנו צריכים לשנן לעצמנו, כל מה שהרב קוק כותב, ולאיזה אחד המקומות הוא כותב, כל דבר שאני כותב יש לו מקור בכתבי הארי. ולכן זה השולחן אורך של המלחמות האמיתית. בעזרת השם אנחנו מקווים שבקרוב ימינו, נזכה להחזיר לעצמנו את כל שטחי ארץ ישראל, ולבנות את בית קודשנו ותפארתנו, ולביאת משיח צדקנו. כל דבר.